שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת עקב שיש בה פסוקים מתוקים על ארץ ישראל, אבל פסוקים קצת יותר, איך נגיד ככה, טיפה בבדיחותה, קצת יותר טוריסטיים, קצת יותר תיוריים, טיוליים, ולכן קראנו לשיעור שלנו היום טיול בארץ ישראל, וצריך להבין למה, מה העניין בתיאורים המיוחדים האלה. אז קודם כל נתחיל עם הפסוקים המפורסמים, מקור א' דברים י' א', כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא. כן? זה לא כמו חול. פה זה טיול בארץ ישראל. טיול בארץ ישראל זה לא כמו חול. זה לא כמו חול. זה הרבה יותר טוב. זאת הכוונה. כן? זה לא חול. זה הרבה יותר מיוחד. אז הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. מאוד מעניין שמצוין פה מראשית השנה ועד אחרית שנה. בסדר, אמרת תמיד. למה צריך ללכת איתי על השנה? האם יש משהו בשנה שקשור לארץ ישראל? והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, כלומר זאת אדמה כזאת שכשאתה מקיים עליה מצוות, ונתתי מטר ארצכם בעיתו, בסדר, יורה ומלקוש. יורה זה מלשון להרוות, שהוא מרווה את השדות העצמאים, כן? בתחילת הזרת, עכשיו השדות צמאים למים. ומלקוש זה כאילו מכה את הקשים כבר, כלומר כשהחיטה כבר היא ככה בסוף שלה, אז הגשם מסתיים. אז כל אופן, מנתתים את ארצכם בעיתו יורה ומלקוש. אז שימו לב לדגש, הגשם יבוא בזמן, בעיתו. הגשם יבוא בעיתו, בזמן שלו. אפשר להגיד, תקשיב, זאת ברכה, כי אז כולם היו מתפרנסים מחקלאות בתקופה העתיקה, ולכן הגשם צריך לבוא בזמן, כי אחרת מה יאכלו? טוב, הסבר בוודאי יכול להניח את הדעת של חלק מהאנשים, אבל של חלק לא. כי בכל זאת יש פה איזושהי תחושה של דגש על השנה ועל עונות השנה. עכשיו האמת היא שכשאנחנו מסתכלים על, החגים, כל החגים קשורים לעונות השנה. כלומר, פסח, חג האביב. אתם יודעים, יש מקומות, יורד שלג בפסח. אז אצלנו זה חג האביב. אתה הולך לשבועות, זה חג הקציר. עכשיו השדות ככה בקציר, אין? יפה, חג הקציר. הגעת לסוכות, זה חג האסיף. המשכת עלה, הגעת לטו בשבט, שזה ראש השנה לאילנות, כן? קיצור, הכל בנוי על עונתיות, וגם מקפידים לשמור על זה שפסח יצא באביב, שמור את חודש האביב, ומעברים את השנה אם יש צורך, כדי שפסח ימשיך להיות באביב. כלומר, עונות השנה הארץ ישראליות הם במפורש חלק מלוח השנה היהודי, אבל במובן הקדושתי שלו. ועכשיו השאלה היא כמובן, בסדר, אז יש עונות שונות, יש מזג אוויר, יש אקלים ארץ ישראלי. מה מיוחד פה? יש פה משהו מיוחד? אז קודם כל כבר התחלנו להרגיש יורה ומלקוש, והתחלנו גם, נזכרנו את הנושא של החגים. אבל בואו עכשיו תראו פסוקים מתוקים, גם כן בפרשתנו, מקור ב' דברים פרק ח'. כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. נו, זה פסוק תיאורי רציני, זה לא, זה משרד טיולים עכשיו. אבל אפשר להגיד, מה אתה רוצה? הוא משבח את ארץ ישראל. בוודאי נכון, כן? עדיין זה נשמע כמו איזה טיול כזה, לא? ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון. ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. אתם שמים לב, ארץ, 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 כן? ואכלת ושמעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אז קודם כל המון פעמים ארץ, 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 או שאלה אילם או ככה פעמים ארץ. אבל שימו לב גם כן, ברכת המזון נמצאת פה, הרי הברכה היחידה, יש אומרים גם ברכות התורה, אבל כולם מסכימים שהברכה, שברור שהיא הברכה מדאורייתא, כל השאר מדרבנן, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, זוהי ברכת המזון. ובאמת, ברכת המזון שלנו היא מאוד ארץ ישראלית, כן? נודה לך על הארץ אשר הנחלת על אבותינו, על הארץ ועל המזון, עלינו ועל ירושלים ירח, בונה ירושלים, כן? הרבה פעמים מוזכר ארץ ישראל, אבל פה אנחנו מתחילים לראות שיש גם ברכת הברכה על האכילה היא על הארץ הטובה. על הארץ הטובה. ולפני זה יש תיאורים של הארץ, אז למה ככה הרבה פעמים ארץ? אומר רבנו בחיי, הזכיר שישה פעמים ארץ, כן? יש לנו שם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים ומעיינות היוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושרה גפתה ובמן, ארץ זית שמן ודבש, ארבע כבר, ארץ אשר לא במסכנות, כן? וארץ אשר אבניה ברזל, ובסוף עוד אחד בפסוק הבא, וברכת את שם הכרחה על הארץ הטובה. אז אומר רבנו בחיי, הזכיר שישה פעמים ארץ כנגד שישה אקלימין, המתפשטים ממנה, והשוטים מתמציתה. אני יזכיר, הוא אומר את זה בהמשך האמת, בוא נקרא עוד קצת. אז הוא אומר, יש שישה אקלימין שמתפשטים מארץ ישראל, ושוטים מהתמצית של ארץ ישראל. ועל האקלים השביעי, הזכיר הארץ הטובה בלשון ידיעה, כלומר מה שאומרים היום הידיעה. וכן דרשו רבותינו ז"ל שבעה ארצות הן, והכוונה להן שבעה אקלימין שהעולם השפל נחלק בהן, והאקלים השביעי הזה שבחו דוד המלך עליו השלום, ואמר יפה נוף משוש כל הארץ, בואו נעצור רגע אחד, אומר רבנו בחיי תקשיב, יש שישה אקלימים, וכשמי שמסתכל בפרק דרבי אליעזר, שישה אקלימים בעולם, ואקלים אחד, הוא האקלים, האקלים, הארץ, הטובה, האקלים השביעי, הוא בעצם האקלים של ארץ ישראל. אז פה אנחנו לומדים לדעת שבעצם למעשה כל הארץ, ארץ, ארץ שמוזכרים פה, זה כביכול ארץ שנותנת את האקלים לאמריקה, ארץ שנותנת את האקלים לאירופה, ארץ שנותנת את האקלים ל... וכו', ככה. אז למעשה, למעשה, ארץ ישראל היא שורש החיות של כל ההוויה, של כל היקום, של כל היבשות בעולם, ומכאן יוצאים האקלימים ליבשות השונות. אקלימים יוצאים מכאן. מילא תגיד לי מה שאנחנו יודעים שחז"ל אמרו וגם הרמב"ן מביא בהקדמתו לתורה שמהר הבית, מאדמת הר הבית יוצא השפע לכל האדמות בכל העולם. כל הצמחים והפרחים שגדלים בעולם יוצאים מהר הבית. בסדר, עכשיו אבל האקלימים, מזגי האוויר, ומה זה גם חשוב, האקלים, מה למה לעשות עניין מהאקלים. טוב, בכל אופן, שישה אקלימים אומר, עכשיו נקרא את זה שוב, כי עכשיו אחרי שהסברנו, נוכל להבין יותר טוב את רבנו בחיי, כנגד שישה אקלימים המתפשטים ממנה והשוטים מתמציתה. ויש את האקלים השביעי שהוא האקלים באי הידיעה. ועל האקלים השביעי הזה, שימו לב, הוא מדבר על אקלים. שבחו דוד המלך עליו השלום ואמר בתהילים ממחת, יפה נוף מסוס כל הארץ. איפה פה אקלים? כלומר, אקלים יפה. איפה כתוב? כי פירוש נוף אקלים. איך? מלשון הכתוב ביהושע בעניין חלוקת החילוק הארץ ביהושע י"ז שלושת הנפת, כן? כמו שאומרים היום נפת, נפת שומרון, נפת ירושלים, נפה זה מחוז, ותרגם יונתן תלתה פלחין, שזה מחוזות. ומשהו בלשון הגרי אקלים, ובלשון הקודש נוף. אז מה זה יפה נוף? אקלים יפה, לא צפוי, אנחנו לא רגילים היום להתבטאות הזאת. בכל אופן, הוא אומר לנו, יפה נוף, זה כלומר, זה נפה יפה, מנפה מלשון מחוז, מלשון שזה האקלים המיוחד למחוז הזה, אז יפה נוף זה ארץ ישראל. ובכל נוף ונוף, אומר רבנו בחיי, יש בו שינוי אוויר, לפי מזגו ולפי קרבתו לשמש. יש מקום מאוד מאוד חם, כן? יהודי הולך לטייל בארץ ישראל. אז הוא אומר, למה לי את הפקקים במרכז? אני אעבור דרך האוויר של השומרון, ירד למטה שם בכביש של מעלה אפרים, יגיע לצומת פצאל, יתחיל לנסוע את הבקעה, והוא מגיע לבקעה, מה הוא מוצא? כשהיה בשומרון, הוא היה עם 28, 27, 30 מעלות, ירד לבקעה, הוא עם איזה 35, 40 מעלות, כן, תלוי בה, זה. קיצור, הוא פתאום נוסע באיזה מדבר, נוסע, 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 פתאום מגיע לעמק המעיינות, אחר כך הוא מחליט שהוא עולה למעלה לכיוון צפת, עולה קצת לקריית שמונה, מקום ממוזג, חוזר, עולה לצפת למעלה, פתאום הוא מרגיש שהוא, לא יודע, עבר לאיזה מדינה אחרת, פתאום הוא באיזה אוויר כזה, שהוא עולה להר מירון, הוא בכלל כבר בעננים, כן? ואז הוא, מה שנקרא, חוזר למרכז, עוד פעם למזג אוויר הזה, עם קצת חום, קצת זהה, קצת באמצע, עולה לירושלים, גמרנו, שער השמיים. מחליט לרדת קצת לכיוון יריחו, מדבר. חותך לכיוון הנגב, עוד קצת מדבר מסוג קצת שונה. קיצור, אנחנו מרגישים שיש בארץ ישראל איזו אקלימיות מאוד מיוחדת, מאוד מאוד רבגונית. אבל פה דוד המלך עליו השלום אומר, יפה נוף, מסוס כל הארץ. כלומר, האקלים הטוב ביותר הוא בארץ ישראל. טוב, צריך להבין למה, מה הקטע האקלימי פה פתאום, ומה זה, למה זה האקלים הכי טוב, מה הכוונה. אבל עוד אומר רבינו בחי, שמי כל מקום משתנה, כל מקום, כל נוף, יש בו שינוי אוויר לפי מסגול, לפי קרבתו לשמש, ומי שנולד בנוף זה, ויצא משם ונכנס בנוף אחר, יחלה. כלומר, לא עלינו, יש אנשים גדלו ב-40 מעלות כל הזמן, פתאום הולכים לגור באיזה מקום שיש שלג. מאוד קשה להם, תדעו לכם, הם לא רגילים, הולכים לישון בלילה, קר להם, קמים, קר להם, כל הזמן קר להם, זה לא פשוט, מי שיתרגל למזג אוויר מסוים. אז כלומר, זה הופך להיות חלק מהרגלי המחיה שלך. אתה רגיל לאוויר הזה, לחום הזה, למזג אוויר הזה, אבל ירושלים נוף מזוג וטוב, וכל הנכנס שם מן ענפת, היה חזק ובריא ולא יחלה לעולם, ולכן נקרא מסוס כל הארץ. אז פה רבנו בחי בסוף אומר לנו שבסופו של דבר, המזג אוויר הבריא ביותר, הטוב ביותר, זה ירושלים עצמה. ירושלים מרקודש, המקום הקדוש שבו אנחנו נמצאים, זה כביכול המקום שהוא מסוס כל הארץ, כלומר, האקלים הטוב ביותר בכל העולם כולו, כולל בתוך ארץ ישראל עצמה, ביחס לשאר ארץ ישראל. עכשיו, מישהו יגיד מה זה, על מה אתה מדבר? בא הרב צבי יהודה בשיחותיו, ונותן לנו שתי דוגמאות. אומר הרב צבי יהודה, מקור ג', שיחות הרב צבי יהודה, חומש שמות, עמוד 129. ואמר רבי יהודה הלוי בשירו, חיי נשמות, אוויר ארצך. האוויר הזה, אומר הרב צבי יהודה, מבריא אותנו, גם מבחינה רוחנית, ואפילו מבחינה גופנית, כמעשה רבי שמואל סלנט, תכף נספר את הסיפור, אבל מזכיר לי, היה אחד, סיפר לי, הם נסעו לקברי צדיקים בחוץ לארץ. טוב, הצדיקים האלה בוודאי מאוד מצטערים שהם בחוץ לארץ, אבל מכל מקום, הוא אומר לי, הלכנו למקווה באיזה פולניה, לא יודע איפה, הוא אומר, אתה לא מבין, יצאנו מהמקווה, נכנסנו לאוטובוס, כולם ישבו, רועדים, שיניים נוקשות, ככה, קופים בקור. אמרתי לו, מה אתה רוצה, אחי? הקדוש ברוך הוא לא נתן מקווה בשביל לטבול בו בפולין. תטבול במקווה בירושלים, תטבול במקווה בצפון פה, בגליל, באיזה מעיינות, תאמין לי, אתה תצא, חדש, לא תקפה, לא תרעד, השיניים לא ינקשו, הכל יהיה בסדר. מקווה לא נועד בשביל לטבול בו באיזה עיירה בחוץ לארץ, שאיזה צדיק נתקע שם, לצערו הרב, שהיה שמח, שהיו מביאים את עצמותיו הארצה, והוא נתקע שם, מה נעשה? אז אתה צריך לתקוע את עצמך שם עכשיו במקווה? מה זה? מצוות ניתנו לקיימן בארץ ישראל. אז בכל מקום היה סיפור על רבי שמואל סלנט, שהוא היה הרב של ירושלים. אמר רבי שמואל סלנט, בצעירותו היה גר בליטה, מספר הרב צבי יהודה, וחלה רבי שמואל סלנט בשחפת, עד כדי כך שהרופאים כמעט התייאשו מהחלמתו. אז אמרו לו שיש מספר מקומות מיוחדים בעולם, שהאקלים שלהם עוזר להתגבר על מחלת השחפת. אמרו לו כמה מקומות, אחד המקומות אמרו לו מצרים גם. אמר רבי שמואל סלנט לעצמו, מצרים? מה זה, שתי אצבעות מארץ ישראל, מה צריך לסוע למצרים? אני אסע לירושלים. בקיצור, סיפור אמיתי, רבי שמואל סלנט החליט שהוא נוסע לירושלים. הוא נסע לירושלים והאריך שנים עד גיל 93. היה הרב של ירושלים, רבי שמואל סלנט. סיפור. הלאה. אבא זל הכוונה למרן הרב קוק, נפגש פעם עם איש מדע גדול, זו דוגמה שנייה, שחקר ומצא שקיימות מחלות יהודיות מובהקות. כלומר, יש, וזה דבר ידוע, בייחוד אלה שבאו מארצות אירופה, ככה, מהאזור הזה, שיש כל מיני מחלות כאלה של יהודים שחזרו משם לארץ ישראל. פלא, מה? למה? כאילו, מה העניין? אז אומר הרב ציודה שאותו מדען שחקר את זה, הסביר לרב קוק, הוא הסביר עובדה זו בכך, שאנו איננו אירופאים אלא אסיאתים. מדהים, אה? הבנתם מה הוא אומר פה? הוא אומר, אדוני הנכבד, יהודי הוא לא נולד עם גוף שמתאים לאירופה. לא מתאים. הוא לא נולד עם גוף שמתאים לאמריקה, לקנדה. לא מתאים, לא. פשוט לא מתאים. אנחנו לא מאירופה ואנחנו לא מאמריקה. אנחנו נברנו כך שגופנו מתאים לאקלים של ארץ ישראל. עכשיו, שימו לב שהדברים מתחילים, עוד לא שמתי על הדף, כי לא היה מקום, וממילא זה דברים מפורסמים. רבי יהודה הלוי, ספר כוזרי, הוא ממש מעריך להסביר את זה, הוא מסביר את זה כמו, אומר, כמו עם צמחים. הפרח הזה, אם תשים אותו, הצמח הזה, תגדל אותו במקלים לא נכון, הוא לא יצא טוב. תעביר אותו לאקלים הנכון, פתאום מתחיל לפרוח. אומר אותו דבר, עם ישראל בארץ ישראל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר לאברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר הרקע, כאן, בארם שמה, לא יכול לברך אותך. לך לארץ ישראל, אני אברך אותך. מה הוא לא יכול? הכל הוא יכול. אז למה הוא אומר לו? הוא אומר, לא, אדוני הנכבד, תדע לך, יש, אני בראתי אקלים שהוא מתאים לגוף שלך, הוא מתאים כדי לרומם אותך, הוא מתאים כדי להבריא אותך גם גופנית וגם רוחנית. ושם תוכל להתברך. לך לארץ ישראל. כלומר, זה לא צחוק. זה כמו שדגים, תוציא אותם מהמים, לא טוב. אותו דבר יהודי, מבחינה פיזית אפילו, לא רק רוחנית, חייב להיות בארץ ישראל. זכאי כמובן, אבל זה הכרח. גמור. עכשיו, יש דברים שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם, שיש בתכונת הארץ, שהם משפיעים עלינו. אנחנו אפילו לא שמים לב. אומר האלשיך הקדוש, ניקח דוגמה, אומר האלשיך הקדוש מקור ד', פה על הפסוקים, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובערה, מה רוצה התורה עם התיאור הזה? אומר האלשיך הקדוש, ובאמת תדע שהיא הגבירה, שארץ ישראל היא הגבירה של כל הארצות, של כל העולם, הלא הוא כי היא ארץ עיינות ותהומות יוצאים וכו'. והוא, כי דרך הרצאות להיות ארץ שותה ממימי זולתה בנהרים, יאורים ומבועים, מימי מעיינות ההולכים מארץ אל חברתה, ומהשנית יוצאים מבועים והולכים אל השלישית. כלומר, העולם בנוי בצורה כזאת שהאדמה הזאת מוציאה מעיין שהוא משקה את הארץ שלידה, שמהארץ שלידה יוצא עוד מעיין שמשקה את הארץ לידה, ככה זה הכל בנוי. אבל בארץ ישראל זה אחרת, אומר אלשיך, כן, מה הוא אומר? אחרת ישראל לא כן היא, כי אם כל מימיה יוצאים מינה ובא, ואינה שותה כלל מזולתה. כלומר, ארץ ישראל, כשהיא במלוא רוחבה ואורכה, לא כמו שהיום עשו אותה, קצצו אותה מצפון, קצצו אותה מדרום, קצצו אותה ממזרח, ועוד רוצים לחתוך אותה גם באמצע, לא יודע, זה רחמנא ליצלן, מה נשאר כבר, כן? אז אתה יודע, אתה עולה היום ב-443, אתה עולה בתוך חומות, יש אזורים שאתה נוסע בתוך שתי חומות, חומות מימין, חומה מימין, חומה משמאל. אתם מבינים? מה זה, זה הדבר הזה? מה זה? באמצע המדינה, חומות. אז יש אנשים שלא מבינים, זה בעיה של עיצוב פנים, כן? יש אנשים שלא מבינים שלא מעבירים גדר באמצע הסלון. זה לא אדריכלי, זה לא משתלב, כן? להעביר גדר באמצע הסלון. אז זה חומות באמצע הסלון. זה אדריכלי הסכם ההוא, שיזכר לדיראון עולם, כן? אז הם סידרו לנו חומות. אתה נוסע לירושלים, בין שתי חומות. זה יפה דווקא, אפשר לעשות מזה שיר אולי. בכל אופן לענייננו, אז פה הוא אומר לך, תדע לך, האופי הזה של ארץ ישראל, כשהיא בשלמותה, זה שיש לה מים שלה, לא זקוקה לטובות מאחרים. יוצאים, עכשיו, זה לא עניין של טובות מאחרים, זה הרבה יותר מזה. זה יש לה נביאה מעיינית, כי היא המעיין האמיתי שממנו שותה כל העולם. גם אם פיזית מבחינת מים יכול להיות בגלובוס כל מיני מקומות, אבל דרך אגב, הרי נהר פרט הוא נקרא הנהר הגדול, ורש"י אומר למה? בגלל שהוא הנהר של ארץ ישראל, לכן הוא נקרא גדול, זה לא שהוא גדול, כן? אבל כשמסתכלים בתחילת בריאת העולם, ארבעה נהרות, ואז נהר אחד שמתחלק לשלושה ראשים, אבל בעצם זה נהר הפרט שהוא משקה את כולם. איך בדיוק, תראו, יש דברים שהם למעלה מהבנתנו, אבל בהחלט האופי של ארץ ישראל הוא אופי של תהיה אתה עצמך, תתחבר לנביאה המעיינית שלך. וכשעם ישראל לא מחובר מספיק למעיינות האקלימיים שלו, הארץ ישראליים שלו, אז באיזשהו אופן אפשר להגיד שהטיולים בחול המרובים מזיזים אותנו, משפיעים על אופיינו באופן מאוד מאוד לא חיובי. כן? ואנחנו אפילו לא יכולים לדעת את עמקות חשיבה של הבורא, כי הרי כל מה שהמדע יודע היום זה לא קצה של המדעיות האלוהית של בריאת העולם. שאלו את המדענים, יגידו לכם בעצמכם. הגענו לדברים יפים, אבל העולם עוד נסתר מעינינו בסודותיו, בכל רמה. כמעט בכל רמה, ממש. אז פה אנחנו לא יכולים אפילו לדעת מה יש באוויר של ארץ ישראל, באדמה שלה, במעיינות שלה, במים שלה, בעצים שלה, בפרחים שלה, בשינויי המזגי אוויר שלה, שהם בעצם משפיעים עלינו את רצון הבורא. אז האלשיך נתן לנו דוגמה. זאת ארץ שאחד מהדברים שמאפיינים אותה, שהיא ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. היא עצמאית, היא עצמית, היא מעיינית, יש לה נביאה עצמית. אומרת הגמרא בסוכה ה' עמוד ב', תראו מקור ה', דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב, שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. כלומר, שיעורי תורה, חציצין זה חציצה בתבילות, ומחיצין זה מחיצות. לענייננו, שיעורי תורה, זה החשוב כרגע, למה? אומרת הגמרא שבעצם שיעורי התורה הם הלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, שיעורים? דאורי תנינו, למה אתה אומר לי הלכה למשה מסיני? הם כתובים מפורש בפסוק. איך דכתיב, ארץ חיטה וסעורה, וגפן ותנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ואמר רב חנין, כל הפסוק הזה לשיעורי נאמר, והגמרא שם מתחילה לעבור כל דבר, חיטה, במה משערים בחיטה, מה משערים בסעורה, מה משערים בגפן, ברימון, כולי, בזית, בתמרים, כן? אז שואלת הגמרא, ותסברה, מה אתה חושב שזה שכתוב ארץ חיטה וסעורה, אז כבר כתוב שיעורים, שיעורים, מי כתיבה? האם כתובים השיעורים, שיעורים, מי כתיבה? כתוב לך חיטה, אבל לא כתוב לך מה משערים בחיטה, כתוב חיטה. מי שומע, אומר, כן, זה משרד התיארות, הוציא איזה פתגם יפה, אבל זה לא כתוב פה שיעורי תורה. לכן צריך הלכה משה מסיני שיגיד לך, אלא הילכה תנינו, הוא קרא אסמכת בעלמא הוא, הפסוק הוא רק אסמכת בעלמא. אומר רש"י, לשיעורי נאמר, הפסוק מדבר בשבחה של ארץ ישראל, שאפילו בדברי תורה צריכים לשער בפירותיה איסורין שבתורה. שימו לב. כשאתה אומר ארץ חיטה וסורה וגפן ותנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, אתה מתאר צמחים שגדלים טוב בארץ ישראל, ודרך אגב, בעלייה הראשונה, הם באמת ניסו כל מיני דברים שמגדלים יותר באירופה, לא הלך. ברגע שהם הלכו על הגפן, על הדברים הארץ ישראלים, זיתים, התחילו לראות ברכה. אבל בכל אופן, שימו לב, לכאורה, חיטה, סעורה, גפן, תנה ורימון, זית, זיתים ותמרים, שבעת המינים. פתאום באים חזל, ואומרים לך, תדע לך, שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, שזה לכאורה עניין אגרונומי, חקלאי, נכון? הם גם שיעורי תורה. שיעור תורה למה, כמה איסור אכילה ביום הכיפורים, ככותבת הגסה, כן? ככה, כל דבר שפה מתחבר, כזית. נו, כזית זה כבר צריך ברכת המזון, כזית, הרבה דברים זה בכזית, נכון? אז זה, עכשיו, למה אתה חושב שזה עושה את ארץ ישראל למשהו ששיעורי תורה תלויים בו? אז תשימו לב טוב טוב עכשיו, תקשיבו טוב, באמת תקשיבו טוב. צריך פה, זה נראה פשוט, אבל זה מאוד עמוק. שימו לב. נניח שאני חזל, ואני יודע שיש לי שיעור לאיסור אכילה ביום כיפור, שיעור לאכילה ברכת המזון, שיעור לתומת וטהרת כלים, כל מיני דברים, כן? עכשיו, מי אמר שכשאני אגיד, נגיד אני אגיד את זה בסמק, יהיה לי פרי שהוא בדיוק בסמק הזה? זה לא חייב להיות. יכול להיות שאני ארצה, היום שוקלים במשקל כי קשה לנו למדוד את הנפח, נגיד שאני ארצה נפח של, היום אומרים כזית 27 גרם, יש אומרים 30 גרם, בסדר, כל מיני דעות, נגיד 27 גרם. אני אגיד 27 גרם. מי אמר שיש פרי שהוא 27 גרם, שאני יכול להגיד עליו, זה כזית. כלומר, כשבאים חזל ומסמיכים את השיעורים על הפסוק, והפסוק מתאים להם, הפירות, שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, בדיוק מתאימים לשיעורי תורה, שהם השיעורים הנכונים בכל מיני סוגים של הלכות בתוך התורה. אז זה לא שהם אילצו את המציאות. טוב, יש לנו כזית, בוא נדביק את השיעור הזה לכזית. יש לנו תאנה, בוא נדביק את השיעור הזה לתאנה. אלא כשהם באים ואומרים, יש לי שיעור תאנה, ככותבת, כן? יש לי שיעור תאנה, כן? אז אוקיי, עכשיו הם לא אומרים תאנה, הם אומרים, אני צריך את השיעור הזה והזה. לאיזה פרי אני מצמיד אותו? ופתאום אפלה ופלה, זה מתאים לתאנה. ופתאום אפלה ופלא, השיעור הזה מתאים לזית, וזה מתאים לחיטה, זה מתאים לסעורה, זה מתאים לגפן, זה לתאנה, זה לרימון. מה זה אומר? זה אומר שהשיעורים, המידות של ארץ ישראל, המידות הכמותיות והאיכותיות, הם בדיוק תואמים את השיעורים של תורה. רבותיי, צריך לפתוח פה שערי הלב. צריך להבין את זה, מה הכוונה? הרי לדוגמה, בן אדם יכול לקחת את האכילה לכמות כזאת וכזאת. לא טוב. כמות פחותה גם לא טוב. צריך להיות על הכמות הנכונה. קור, חום, כל דבר כמעט שאתה מתעסק איתו, הכל תלוי במידתיות שלו, בשיעור שלו. לפי השיעור שלו, זה ישפיע על איזה מין בן אדם אתה, איזה אופי יש לך. כל המידות, מה זה מידות? זה הכל כמותי. יש לך מידה של שמחה. אז גם זה אחי, אתה לא יכול כל היום למלא שחוק פיך וכולי, כל היום הוא מה שנקרא בלתי עציב, וכל היום רק זה, אז זה יכול להגיע לקלות דעת. צריך גם כן לדעת להפנות זמן לעוד דברים. אתה מפנה זמן לאכילה, כמה אתה מפנה לו. הכל מידות בעולם הזה. הכל בנוי על שיעורים. עכשיו, מה שבעצם חז"ל אומרים לנו זה ששיעורי תורה, המידות של התורה, האיזון, האיזון הגופני, האיזון הרוחני, האיזון המידותי, האיזון הנפשי, הכמותיות שלוקחים, השיעור שלוקחים מכל דבר ודבר בחיים, הכל נמצא בשיעור דאורייתא שלו, בשיעור האלוהי שלו, כפי שהקדוש ברוך הוא שיער בחוכמתו, הכל נמצא בשיעור הנכון בארץ ישראל. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס למקום שבעצם בו אנחנו מתחילים להבין שכשבן אדם אומר חם היום, טוב שחם היום, אם חם בארץ ישראל אז זה מה שצריך עכשיו. אלא אם כן לא יורד גשם לדוגמה, הסימן שמשהו פה לא בסדר, צריך להתפלל. אבל כשיורד גשם בחורף, בעיתו, יורה בזמן שלו, מלכוש בזמן שלו. זה לא רק, וואלה, אל תדאגו, תהיו בסדר, נהיה איתכם בסדר, תקבלו אוכל. זה לא עניין רק תקבלו אוכל, אלא תים את ארצכם, בעיתו הכוונה היא בשיעור הנכון, על מנת שבזמן הנכון יהיה את החורף, כשאתם צריכים לגלות את האור הזה והזה. כשאתם צריכים להיות שקועים בלימוד תורה, אז בחוץ יהיה קר, והקור עושה את עבודתו, והשמש תזרח בשעה כזאת וכזאת, ותשקע בשעה כזאת וכזאת, החושך יהיה ככה, האור יהיה ככה, הירח יעלה בזמן הזה, השמש תזרח, תיתן חום ברמה הזאת. איך אומרים היום? יש פה בקרת אקלים אלוהית. אבל לא רק של כמה חם כמה קר, אלא של הכל. של הכל, של מים, של עצים, של פרחים, של גשם, של שמש, של ירח, אקלים. אז כלומר ששיעוריה של ארץ ישראל, או אולי נוסיף שיעורי האקלים הארץ ישראלי, שיעורי פירותיה של ארץ ישראל, הם שיעורי תורה. הם שיעורים שמתאימים לגילוי האור האלוהי באדם. וזה מתאים למה שאומר לנו רבנו בחיי עוד, בואו נמשיך הלאה, במקור וב. הרי הפסוק אמר, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. אומר רבנו בחיי, ואפשר שיכלול עוד ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, שלעניין התורה והחוכמה דיבר הכתוב, שכן נמשלת התורה והחוכמה ללחם, שנאמר במשלי ת' לכו לחמו בלחמי. ולפי שהתורה והחוכמה, אי אפשר לאדם להשיגם על השלמות, אלא עם ההכנות הראויות הצריכות לו. ומלבד ההכנות, יצטרך שיהיה אוויר הארץ זך וטוב, כי יועיל הרבה בלימוד. מה שאין כן בחכמים שבחוץ על הארץ, שהם חסרי ההכנות והאוויר הטוב, והם בוודאי אוכלי לחם העצבים. מה אומר פה? אומר לנו רבנו בחיי, תדע לך שזה האקלים הארץ ישראלי, הוא מתאים כדי לזכך את המוח, וכדי להביא את חכמי ארץ ישראל למקום שבו תהיה להם תורה בהירה וזכה ומהירה ועמוקה, שתוכל להאיר אחר כך את כל העולם כולו. אז אם כך יוצא שהאקלים הארץ ישראלי, הוא מותאם בשיעוריו, בשיעורי תורה שלו, הוא מותאם למוח, לראש יהודי, למוח של תורה, לחשיבה של תורה, לשכל של תורה. יש משהו באוויר הזה, באדמה הזאת, בפירות של הארץ הזאת, בלחיות בארץ הזאת, שעושה אותך חכם תורה ארץ ישראלי. אז אם אתה לא גדול הדור, בסדר, עדיין אתה יהודי שלומד תורה ועושה את עבודתך ועושה דברים טובים לעם ישראל. אתה צריך שכל ישראלי. זה ייתכן רק בארץ ישראל. האדמה הזאת, האקלים הזה, המזג אוויר הזה, משפיע על כולנו, והוא מותאם לשיעורים של תורה. ובשיעור הנכון ובמזג הנכון הנדרש כדי לגלות את אור השם, לגלות את אור התורה. תראו איתי יחד מרן הרב קוק במקור זין, אורות ארץ ישראל, פרק זין, פסקה י' ג'. השקפת העולם המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. אנחנו שונים ומיוחדים כי יש לנו תורה מיוחדת, השקפת עולם מיוחדת. וההשקפה הזו נעוצה היא, מה הנקודה היסודית של כל השקפתנו? נעוצה היא בחידוש העולם על פי ההרצאה התורית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. העומדה שהעולם הזה נברא, כמו שמתואר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה כל שישראל השם ראשית תבואתו. זה העניין המיוחד שלנו, שאנחנו מחוברים לזה שיש השם אחד שברא את העולם. משם הכל מתחיל. ממשיך הלאה, אומר הרב קוק באורות ארץ ישראל, סליחה, זה טעות. זה לא אורות ארץ ישראל, לא יודע איך זה קרה לי. אורות ישראל. זה אורות ישראל, פרק ז', פסקה י' ג', אורות ישראל. ממשיך הרב קוק ואומר, השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצוות המעשיות כולן ואת ההבדלה הלאומית המצוינת. כלומר, זה שיש לנו את ההשקפה המיוחדת הזאת של בריאת העולם, שאנחנו מאמינים באל אחד שברא את העולם, זה גורם את המצוות המעשיות ואת ההיבדלות שלנו, את הייחודיות הלאומית הישראלית שלנו. ואת, זה גורם גם כן למה? את הזיקוק, כלומר שאנחנו נזדקק למה? לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת לאומה, להרחיב בה את רוחה בלא מפריע, אבל זה גם לכאורה יכול לקרות באוגנדה, ובהקבלה של עזרה מכל התכונות המוטבעות באוויר הארץ והאקלימה בכלל. שמעתם את זה? כלומר, אנחנו צריכים לקבל עזרה לטובת תכונתנו, אמונתנו המיוחדת באשם אחד, ולהחיות ולתקן את העולם במלכות שדי. אנחנו צריכים עזרה ממה? מכל התכונות המוטבעות באוויר הארץ ואקלימה בכלל. אדוני, אתה בשביל לגלות אור השם בארץ, אתה זקוק לקיץ של ארץ ישראל. אתה צריך לנסוע לארץ ישראל, להרגיש את האקלים שלה, להרגיש את המזג אוויר שלה, להרגיש את הייחודיות של אדמת ארץ ישראל, של כל מקום ומקום בארץ ישראל. ממש, זה הכרחי לגמרי. זה לא כאילו, טוב, עכשיו קיץ, טוב, עכשיו חורף. טוב, אני אגיד לך את האמת, בקיץ, אני לא כל כך אוהב את המזג אוויר בזה. אנחנו טסים לסקנדינביה. סליחה על הביטוי, פסיכי. זה כמו בן אדם יגידו לו, תקשיב, אתה צריך לאכול קצת יותר מלפפון ירוק, לאכול פירות ירוקים, זה יעזור לך לכך וכך בגוף וזה. הוא אומר, תגיד, ואפשר להחליף את זה בטופי? תגיד, מה אתה, אהבל? מה בטופי? מדבר כמו אדם בלי טיפת אינטליגנציה. עכשיו, קיץ בארץ ישראל, אתה צריך את הקיץ של ארץ ישראל. לא, תגיד לי, במקום הלפפון אני רוצה טופי. עכשיו, חורף בארץ ישראל, אתה צריך את החורף של ארץ ישראל. אתה סל לבקעה, תרגיש את החום, תעלה לגולן, תיכנס קצת למים, תמשיך הלאה, תרד לכיוון צפת, תרגיש את האוויר, תעלה לרשב"י, תתפלל, תמשיך הלאה לגליל שם, תטייל קצת בנחלים, לך לים התיכון, תחזור חזרה לתל אביב, תעלה לכיוון ירושלים, תמשיך הלאה לנגב, תחזור חזרה דרך יריחו, תסתובב בארץ. אתה צריך בריאות, אתה צריך לקבל את ההשפעה האקלימית, ממש ככה, האקלימית, המזגית של אווירה דארץ ישראל המחכים. וזה הזמן לצאת. אתה צריך לצאת בארץ ישראל, להסתובב ולקלוט מאורות הארץ. זה מה שאתה צריך לעשות. עוד אומר לנו הרב קוק, מקור ח' קובץ א' תפרש פ' א' תפרש פ' ב'. שימו לב. לכאורה לפי זה, האקלים הארץ ישראלי הוא האקלים שלנו, נכון? ואתה אומר, יפה נוף, מסוס כל הארץ. כלומר, זה המחוז הכי טוב, האקלים הכי טוב זה ארץ ישראל. כן? אז רגע, אז מה הולך עם שאר האקלימים? לא חשובים? כאילו, לבטל? הרי ברור לך שאלה שגרים לך בסקנדינביה, טוב להם האקלים שם, ואלה שבקנדה, טוב להם האקלים ששם. אנחנו יהודים, לא מתאים לנו. אבל אותם אלה שמתאים להם, מתאים להם, האומות אחרות. המזג אוויר מתאים להם. אני רק רוצה שתבינו קצת טיפה יותר, אתם מבינים הרי לבד, שאם יש מקום שיש שם יורד שלג, חצי שנה יורד שלג וסגורים בתוך, אני לא יודע מה, איגלויים, זה משפיע על נפש האדם, חד משמעית. זה משפיע על התזונה שלו, זה משפיע על החשיבה שלו, זה משפיע על איפה הנפש שלו נמצאת, זה משפיע על האדם, אין מה. או מקום שיש אור חצי שנה, חוצה חצי שנה, לא יודע, יש כל מיני דברים הרי בגלובוס, כל מיני דברים מיוחדים. או מקום שיש רק שעתיים אור ביום, או שעתיים חושך ביום, יש כל מיני מקומות בעולם, כל מיני סוגים. זה משפיע על האדם, זה משפיע על נפשו. אז ארץ ישראל זה יפה נוף מסוס כל הארץ, בסדר. מה עם שאר האקלימים? מה? צריך לבטל אותה? מה? זהו. אז לא, אז פה יש דבר מיוחד שצריך ללמוד אותו, ובואו נראה ביחד. מקור ח', קובץ א', פסקאות תפרש פ', א', תפרש פ' ב'. כל מי שמרגיל את עצמו להסתכל בהערה האלוהית שיש בכל יצירה רוחנית. כלומר, כל דבר, יש יצירות של גויים, שאתה צריך להסתכל לחפש מה הנקודה הכן טובה שמסתתרת שם, שמשם ירד לפירוט, שהפירוט הוא לא תמיד מוצלח, אבל השורש בדרך כלל הוא טוב. אז חפש את השורש, כן? אז צריך למצוא את ההערה הרוחנית השורשית הזאת, כן? מוצאו את העניין הקדוש שמחיה את כל חוכמה. והוא יכול לחבר חוכמת העולם עם התורה. ולהכניס גם יפיפותו של יפת בעולה שם. ויותר מזה, ויפיפותו זאת של יפת באמת, היא היופי של שם, עוד והדר שבבית אלוהינו, והתפארת זו מתן תורה. אומר לך, תראה, כשאתה תסתכל לעומק של החוכמה היוונית, אתה תמצא שזה בעצם, למעשה, זה משהו שבא מן התורה בשורש שלו. אז איפה נמצאות הבעיות? כשזה מתחיל להתפרט ולהסתעף ולרדת, אז הם מסעפים את זה, מענפים את זה לענפים שונים, שם הם מכניסים את הדברים הפחות טובים. אבל בשורש, הכל טוב. ממשיך הרב ואומר, צריכים להסתכל בכללים העליוניים, הכללים העליוניים, השורשים העליוניים, הכלליים יותר, של השכל ושל ההרגש. אז מוצאים אותם, מתאימים בתארתם לאורה של הופעת התורה. גם כשאתה מסתכל על חוכמות חיצוניות, אם מסתכל על השורש שלהם, לא כל אחד יודע לעשות את זה. אבל מי שיודע לעשות את זה, מסתכל על השורש, אתה תמצא שם טוב. הפרטים וההסתעפות, הם כבר משתנים על פי, שימו לב, האקלים, על פי האקלים, הגזע, ההיסטוריה, הדת, הפוליטיקה, וכל יתר השינויים המקריים, מהם צריכים להיזהר. מהם צריכים להיזהר שלא להכניס חול בקודש. אז מה אומר פה הרב קוק בעצם? הרב קוק אומר לנו, תשמעו. אקלים הוא בעצם משהו שנועד לייצר סעיף, ענף מסוים. עכשיו, כדי לייצר את הענף הזה עם האופי המיוחד הזה, צריך לדחוק אותו עם פחות שעות אור, יותר שעות אור, יותר שלג, יותר חום, מדבר, יותר מים, כל מקום כזה, כל אקלים כזה, מייצר סוג של אנשים, שהסוג הזה של אנשים הם סוג של פרט מהסך הכל של הגלובוס. אבל אם אתה רוצה את המרכז שבו הכל כלול ובו בפרטים, בענפים, רואים את האור הכללי, זה ירושלים. זה יפה נוף, מסוס, כל הארץ. הארץ. ואכלת וסבעת ובאכת את הארץ, הטובה, אשר השם אלוקיך נותן לך. זאת הארץ בהי הידיעה, למה? כי היא שורש התמצית של כל שאר הארצות. אז יש בעצם שורש ארץ ישראלי, שבו האור של הכללים האלוהיים יורד לענפים, וגם בענפים מאיר האור האלוהי, אבל כדי להעצים כל מיני פרטים מהאור האלוהי, יש התפרטות קיצונית יותר, ולכן שיוצאת מאיזון כללי, בכל מיני ארצות. בארץ הזאת מאוד מאוד בעניין של יופי. בארץ הזאת אצלם סדר זה בטירוף. כאילו הם, יותר חשוב להם שיהיה מסודר מאשר שיהיה תוכן. העיקר שיהיה סדר, שדברים ייכנסו למשבצות, כן? בארץ ההיא, הכל בנוי על וכו' וכו'. רגש, 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 כל היום רגש, שמתנהלים כל הזמן עם רגשות. שכל לא מעניין אותם, כל היום רגשות. כל מקום בעולם, האקלימים מתחברים בעצם לאיזשהו אופי תרבותי שצריך להתגלות כסעיף פרטני בכל מיני ארצות שונות. אבל אם אתה מחפש את השורש הכללי שכולל את הכל באיזון הרמוני, לך לארץ ישראל. ועכשיו מתחילים להבין שהאקלים הארץ ישראלי הוא חלק ממהלך הרבה יותר גדול של התגלות אור השם בארץ. טוב, אומר לנו הרב קוק, תראו איתי יחד במקור ת', וכאן הרב קוק לוקח אותנו לאקלים במובן הרוחני. כלומר, כשם שיש אקלים במובן הגשמי, אם זה מדבר או מים וכו', יש אקלים רוחני שבו אתה מסתובב. והאדם צריך לשים לב באיזה אקלים הוא מסתובב, ומה קורה לאקלים במדינת ישראל, והאם מישהו מנסה להחליף את האקלים הרוחני שלנו, שהתחיל לאט לאט לחזור לעצמו, ומנסה לגרום לו להפוך להיות אקלים של מדינות אחרות. אז יש אקלים גם במובן הרוחני. אולי טיפה ככה כדי להתאים את זה, פעם רב שלמה קרליבך היה בכנס של אקולוגיה, איכות סביבה. וכל אחד, כל נועם שעולה לנעום, ממש יורד ומכסח את הארגון ההוא, את המדינה, אחד יורד על השני. כל נועם עולה, יורד על הוא שנוגד את האינטרס שלו. אז רב שלמה קרליבך אומר, אני יושב בכנס איכות סביבה, ואני רואה כזאת בעיה. אומר, הוא עולה, התחיל לדבר. אמר להם, אתם מדברים פה הרבה על אקולוגיה, איכות סביבה, אבל בינתיים אני רואה שאתם פה מזהמים את הסביבה, אחד יורד על השני, אחד מלכלך על השני, ומה עם האקולוגיה ביניכם? מה עם איכות הסביבה ביניכם, כן? אז זה מוליך אותנו יפה לעניין האקלימי במובן הרוחני. אז בואו נראה ביחד מקור ת', ישראל ותחייתו, פרק ז'. כשם שמכירים תנאים אקלימיים מסוגלים, כלומר מתאימים לבעלי חיים ולצמחים שונים. ויותר מזה, תנאים מובדלים לסוגים, הים, היבשה, האפיפה באוויר, ההליכה. ומי שמסוגל, מי שנברא ככה שבסגולתו הוא מתאים, מתחבר לאחד מהם, אם יחליף את תפקידו במה שמוזר לו, את נפשו הוא חובל. נגיד, יבוא איזה דג צעיר כזה ויגיד, תשמעו אבא, אמא, אני נגמר לי מהמים, לא בא לי יותר להיות רטוב כל הזמן, החלטתי לעלות ליבשה. זהו. מה? כן, זהו, תתכבדו אותי, זה ההחלטה שלי, אני מהיום הולך להתייבש. לא, אבל זה בא בלי מה. אבא, אמא, באמת, אתם צריכים להבין, זה דור חדש, הגיע הזמן, אתם יודעים, אנחנו בכלכלה גלובלית, מספיק עם הדבר הזה, דגים במים, חלס, אני יוצא החוצה ליבשה, ביי. והם אומרים לו ביי, וישר פונים לכל מה שעושים אחרי שדג הלך מן העולם, כן? אז זה מצב שדג פונה ליבשה, לא רלוונטי, נכון? אז אומר הרב, כמו שזה נמצא בבעלי החיים, שם יצילנו, כמו שזה נמצא בבעלי החיים, אז הוא אומר, מי שמוז... אז, ככה הם גם החילופים הרוחניים מצד פנימיות ערכי החיים שלהם. אדוני הנכבד, הוא אומר, אם אתה תתחיל לפגוע באקלימיות ותתחיל לסגל לעצמך אקלים אמריקאי, אקלים אירופי, אקלים, לא יודע, ערבי, לא יודע איזה אקלים, אתה פוגע בנפשך חס ושלום. ועם ישראל היום מנסה, יש חלקים בתוכו, שמנסים להחליף לנו את האקלים, ואנחנו צריכים, בעדינות אמנם, אבל בתקיפות רבה, ובנחישות רבה, להילחם על כך שישמר האקלים, הארץ ישראלי, הישראלי, הרוחני, השורשי, של תורה, של מצוות, של בריאות נפשית טבעית, נורמלית, ולא לאפשר לאלה שמנסים לעשות פה חילוף אקלים. אז מישהו יגיד רגע אחד, אבל מה יהיה? אתה אמרת לנו קודם שבכל זאת יש תפקיד לאקלים האמריקאי, לקנדי, לצרפתי, לאנגלי, לדנמרק, אפילו לנורווגיה, גם לאוסלו, כן, גם שם, יש תפקיד כלשהו, כן? אז יש תפקיד לכל מדינה ומדינה. אז בסדר, אבל, אתה, אבל בעצם בסופו של דבר, מה יהיה, לאן הדברים הולכים? אז תראו איתי ביחד, מקור י', קובץ ב', קוף עין זין. משיח יפרש תורת משה. בתחילת חומש דברים ראינו הועיל משה באר את התורה, רש"י כותב ב-70 לשון. אז משיח יפרש תורת משה בזה שיתגלה החיזיון בעולם, איך יונקים כל העמים והמפלגות האנושיות את לשד חייהם הרוחניים מהמקור היסודי האחד. זוכרים את רבנו בחיי בהתחלה? יש את הארץ, והוא אמר לנו שם שמהארץ הזאת שישה אקלימים מתפשטים ממנה ושותים מתמציתה. כלומר, בסופו של דבר, כל אקלים שנמצא בעולם בשורשו, השורש שלו, הוא ארץ ישראלי. הוא בא מאיתנו. אז משיח יפרש לעולם איך בעצם האקלים הרוחני, המזגי של כל אומה ואומה בעולם, נובע למעשה מהמקור היסודי האחד של ארץ ישראל, של עם ישראל. ומכל מקום יתאים התוכן לרוח כל אומה ואומה על פי תולדותיה. זה לא יהיה מחיקה של אומות העולם, אלא רק התאמה, יישור של התכונה המיוחדת שלהם. כן, זה התפקיד שלכם, אתם כאלה, וטוב שאתם כאלה, אתם בעולם תפקידכם כך וכך. זה נובע מהשורש הכללי הכולל של תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל פה בארץ ישראל, מהשורש שלנו יוצא אליכם אור שאתם לוקחים אותו ומפתחים אותו במיוחד, והייחודיות שלכם היא כזאת וכזאת, וזה תפקידכם בעולם. כן, כך יעשה משיח. וכל ענייני המיוחדים, המזגיים והאקלימיים, וכל פרטי השינויים האקונומיים, גם הכלכליים אפילו, והתכונות הנפשיות לכל שינוייהם. כלומר, פשוט משיח יראה איך התורה מתבארת כבאר שמשקה את כל השדות של כל 70 לשון, וזה יתבאר לעתיד לבוא. ולכן משיח לא יהיה איזה מכיר רק את ארץ ישראל, אלא יצליח להראות איך האור של ארץ ישראל מאיר לכל מקום ומקום, לכל אקלים ואקלים. ואז בעצם מתגלה התוך של המציאות. אותו תוך שאנחנו עכשיו ככה רק מתחילים לגרד אותו קצת ככה, טיפה לגלות אותו. לסיום רבותיי, הזכרנו ואמרנו שאנחנו צריכים לשמור על החום הרוחני הארץ ישראלי שלנו. אז כמובן זה גם טיול בארץ, להרגיש את אדמת ארץ ישראל, להרגיש את הנופים של ארץ ישראל, אבל זה גם מבחינה רוחנית. אומר לנו הרב קוק, מקור י' א', קובץ א', פסקה ר' פי ז'. שינוי האוויר מקור לחום ומחום לקור ברוחניות, ברוחניות, מזיקו לבריאות הנשמה. כמו שצינים פחים, כלומר קור, כן? מזיקים לגוף, ושומר נפשו ירחק מדרך עיקש זה. אומר, תשמע, כמו בן אדם נמצא בתוך, נגיד, מקום מחומם, 30 מעלות, ואז הוא יוצא מהבית החוצה למינוס 5 מעלות. זה מסוכן. זה מסוכן. אז אומר הרב קוק, אתה לא יכול לעשות שינויים חדים כאלה. אתה צריך לשמור על אקלים רוחני יציב. אני לא מדבר עכשיו על טיול בקיץ, שאתה טועם קצת מהמדבר, וקצת מהים, וקצת מפה, קצת משם. שזה הכרחי, קצת להרגיש את הארץ בכללותה. אבל אחר כך אתה חוזר למקום שלך, נכון? לאקלים שאתה רגיל אליו. אז הוא אומר, כשאתה ברוחניות, צריך להיות לך אקלים רוחני שאתה שומר עליו. לא ייתכן שתהיה בחמימות גדולה, אחר כך פתאום תלך לאיזה מקום לא טוב. אתה צריך לשמור על רציפות אקלימית בריאה. ואומר הרב, הנשמה הישראלית צריכה לחיות באוויר רוחני ישראלי, והכרח הוא להסביעה תמיד מהטוב הגנוז באוצר החיים של ישראל. ואם תראה בשדה אחר, בוא נהיה ליום אחד, נשכח שיש לנו תורה, נשכח שאנחנו בארץ ישראל, ונצעד כמו איזה אמריקאים עליזים או משהו כזה. אדוני הנכבד, אתה בארץ ישראל, אתה באקלים של הרוחניות הארץ ישראלית, אתה לא יכול לזגזג. יום אחד אתה ארץ ישראלי, ויום אחד אתה איזה בקנדה. מה קרה אחי? זה לא עובד ככה. אז לכן הוא אומר, אתה צריך להיות להסביעה תמיד, צריך להסתנשמה שלנו להסביעה תמיד מהטוב הגנוז באוצר החיים של ישראל, ואם תראה בשדה אחר, תתחלש ותחלה. כי אם בהיות לה, מתי תהיה בריאה? בהיות לה כל האמצעים הדרושים לשמירה מכל מחלה, המתרגשת, כלומר ממה מחלות באות, מהשינויים של האקלימים הרוחניים. ולכן רבותיי, אנחנו ארץ ישראלים, אנחנו עם ישראל, יש לנו תורת ישראל, זה האקלים שלנו. הוא יפה נוף, מסוס כל הארץ, זהו השורש של כל התרבויות, ערס כל התרבות כולה, כל האנושות כולה, הכל כאן בארץ ישראל. אין לנו מה לחפש בשדות זרים, זה לא בריא וזה לא עושה לנו טוב. אנחנו צריכים לטייל בארץ ישראל, גם מבחינה גשמית גופנית, ממש לטייל, וגם רבותיי מבחינה רוחנית, הטיולים הרוחניים שלנו צריכים להיות טיולים בתוך האקלים הרוחני הבריא לנו בארץ ישראל, שמתוך כך שותה וישתה העולם כולו. חזקו ואימצו.